פרק ד', פרק רביעי, הלכה ב'. כותב הרמב״ם, בבית ראשון היה כותל מבדיל בין הקודש ובין קודש הקודשים, וביו אמה. וכיוון שבנו בית שני, נסתפק להם אם עובי הכותל היה ממידת הקודש או ממידת קודש הקודשים. לפיכך עשו קודש הקודשים 20 אמה תמימות, ועשו הקודש 40 אמה תמימות, והניחו אמה יתרה בין הקודש ובין קודש הקודשים, ולא בנו כותל בבית שני, אלא עשו שתי פרוכות, אחד מצד קודש הקודשים ואחד מצד הקודש, וביניהם אמה כנגד עובי הכותל שהיה בראשון. אבל במקדש ראשון לא הייתה שם אלא פרוכת אחת בלבד, שנאמר והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. אז כך הכסף משנה אומר, בבית ראשון היה כותל מבדיל בין הקודש ובין קודש הקודשים ועוביו אמה. בפרק הוציאו לו. את המקור של הדין הזה, זה באמת, מה שהרמב״ם אומר, המקור הוא בגמרא בפרק הוציאו לו ביומה, וכתב רש"י, מדברי רש"י מבוססים על סוגיית הגמרא בבבא בתרא. הגמרא בבבא בתרא דף ג' אומרת שכותל בגובה אמה יכול להגיע לגובה מסוים, אבל אם הוא יהיה יותר מדי גבוה, הוא לא יחזיק מעמד, הוא ייפול. אז אומרת הגמרא שהיה הבדל בין מקדש ראשון למקדש שני. במקדש ראשון, המקדש השני, אומרת הגמרא, היה יותר גבוה מהמקדש הראשון. במקדש הראשון היה כותל ברוחב אמה בין הקודש ובין קודש הקודשים. במקדש השני שהיה יותר גבוה, כבר לא, אי אפשר היה לעשות כותל, מחשש שהוא לא יחזיק מעמד. אז כיוון שכך, עשו שתי פרוכות. פרוכת אחת בקצה האמה הזאת, ופרוכת שנייה בקצה השני. אז מסביר כך, אומר הכסף משנה כך, וכתב רש"י, במקדש שני לא בנו אותו כותל, מפני שהיה גבוה מהאמה, ועוביו לא היה אל האמה, עובי הכותל לא היה אל האמה, ואינו יכול לעמוד בגובה מהאמה. מה אתה אומר? אפשר לעשות דבר פשוט, תרחיב את הכותל, תרחיב את הכותל. אז אומר רש"י, אי אפשר להרחיב את הכותל. מדוע? ולהוסיף על עוביו אי אפשר. דכתיב, הכל בכתב מיד השם עלה השכיל. זאת אומרת, כל בניין בית המקדש דוד המלך בונה אותו רק על פי הוראות מגבוה, לפי מידות שהוא קיבל מלמעלה. אז אם מבחינה הנדסית הגובה של הבית הוא כזה שהכותל לא יחזיק מעמד, אין אפשרות להרחיב את הכותל על חשבון קודש הקודשים ועל חשבון ההיכל. מדוע? משום שכדי להרחיב את הכותל צריך לקבל הוראה מגבוה. אם אין הוראה מגבוה, אז המידות נשארות כמות שהן. והם דברי הגמרא, כמו שהוא כותב כאן, המקור של דברי רש"י ביומה, הם דברי הגמרא בפרק כמה דבבא בתרא. עכשיו, ברמב״ם כתוב, לא שומע.
מה שאומר,
בית שני, הגמרא אומרת, היה גבוה יותר מהבית הראשון. כתוב בפסוק, גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון. אז מפרשת הגמרא, מה הכוונה גדול, במה הוא גדול? אז יש אומרים גדול בשנים, ויש אומרים גדול בבניין, כך אומרת שם הגמרא. בכל פנים הוא היה בגובה, כך אומרת הגמרא, שכותל ברוחב אמה לא יחזיק מעמד עד גובה הבית היה 100 אמה, לא יחזיק מעמד. אז לכן עשו שתי פרוחות, זה מה שאומר רש"י. מה הבעיה? בבקשה? אז זה גם כן היה בנבואה, גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון. הייתה על זה נבואה. לא יכלו. יש מידות להיכל ויש מידות לקודש הקודשים. אי אפשר. אם יש הוראה אפשר להוסיף, אבל כשאין הוראה אי אפשר להוסיף. מה? אז לא, אז הפירוש הוא שהייתה הוראה שיהיה, לפי הדעה הסוברת מאה אמה, הפירוש הוא היה צריך לעשות אותו בגובה מאה אמה. זה הפירוש. עכשיו, הרמב״ם כותב, וכיוון שבנו בית שני, הרי נסביר כך, כל עוד, בבית ראשון, אז הייתה אמה שהפרידה בין קודש הקודשים לבין ההיכל. בין הקודש לבין קודש הקודשים. עכשיו, אומר הרמב״ם, אותה אמה, מבחינת הקדושה שלה, למה היא שייכת? היא שייכת לקודש או היא שייכת לקודש הקודשים? כל עוד יש כותל, אין אפקמינה. כל עוד יש כותל, אין אפקמינה. אבל ברגע שלא יהיה כותל, אם נרצה לעשות פרוכת, לעשות הפרדה בבד, בין הקודש לבין קודש הקודשים, למה נשייך? איפה נעשה את הפרוכת? נעשה את הפרוכת, נחליל את טעמה בתוך קודש הקודשים, או נחליל את טעמה בתוך הקודש. זה היה ספק. אז לכן לא הייתה להם ברירה, אומר הרמב״ם, אלא לעשות שתי פרוכות. מדוע? שאם אתה נכנס לאותו מקום, יכול להיות הפרוכת המזרחית יותר, היא באמת הפרוכת שחוצצת בין הקודש לבין קודש הקודשים, אז כשאתה עובר את הפרוכת הזאת, אתה נמצא בקודש הקודשים, יכול להיות שלא. אז עשו שתי פרוכות מספק, זה אומר הרמב״ם. וכיוון שבנו בית שני, נסתפק להם אם עובי הכותל היה ממידת הקודש, או ממידת קודש הקודשים. לפיכך עשו קודש הקודשים, עכשיו יש פה חידוש ברמב״ם. הרמב״ם אומר, לפיכך עשו קודש הקודשים 20 אמה תמימות, ועשו הקודש 40 אמה תמימות, והניחו אמה יתרה, עשו הקודש 20 אמה תמימות, הכוונה חלל של 20 אמה, וחלל של 40 אמה בקודש, כן? והניחו אמה יתרה בין הקודש ובין קודש הקודשים, ולא בנו כותל בבית שני, אלא עשו שתי פרוחות, אחד מצד קודש הקודשים, ואחד מצד הקודש, וביניהם אמה, כנגד עובי הכותל שהיה בראשון. אבל, במקדש ראשון, אומר הרמב״ם, לא הייתה שם אלא פרוחת אחת בלבד, שנאמר והבדילה הפרוחת לכם. אז לפני שנעבור הלאה, רק נציין נערה אחת על הרמב״ם. הרמב״ם אומר שבמקדש ראשון לא הייתה שם אלא פרוחת אחת. למה היה צריך פרוחת? הרי היה כותל. מה הצורך בפרוחת? זו שאלה שצריכים לשאול על הרמב״ם. אני קורא בכסף משנה, ומה שכתב רבינו, וכיוון שבנו בית שני נסתפק להם וכולי, המקור של הרמב״ם הוא להגדרה הזאת של הספק, בירושלמי דקיליים פרק ח'. האמה הזאת, הגמרא קוראת לה, האמה הזאת שבין שתי הפרוחות נקראת בגמרא, אמה טרקסין, כך קראו לה, אמה טרקסין. אז אומר הירושלמי, מסתפק הירושלמי, אמה טרקסין מה? זאת אומרת, מה דינה של אותה אמה? מבפנים או מבחוץ? האם היא שייכת לקודש הקודשים, זה הכוונה מבפנים, או האם היא שייכת להיכל, לחוץ? קודם כל, אתה שואל מהי נפקמינה? נפקמינה, קודם כל, יש איסור, כמו שאתה אומר, יש איסור להיכנס לקודש הקודשים. מה יהיה דינו של מי שייכנס לבין שתי הפרוחות, בזמן שהוא לא צריך להיכנס? יש איסור חמור להיכנס לקודש הקודשים. אדם נכנס לבין שתי הפרוחות, הוא נכנס לקודש הקודשים, הוא לא נכנס לקודש הקודשים. איך אנחנו נגדיר אותו? בבקשה? או אתה אומר, מה הרווחנו? בסופו של דבר, אם אדם ייכנס לשם, כן? גם אם זה מוגדר כקודש הקודשים, אז זה קודש הקודשים, גם אם יהיה שתי פרוחות, מה נפקמינה? מה נפקמינה? זאת אומרת, בסופו של דבר, בשביל מה אתה עושה את שתי הפרוחות? לא, יכול להיות, הפירוש הוא ככה. לא, הנקודה היא כזאת. יש דין לעשות מחיצה בין הקודש לבין קודש הקודשים. הרי זה לשון הפסוק, והבדילה הפרורת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. אז אם קודש הקודשים מגיע, זאת אומרת, יש לנו שתי פרוחות, אם נניח שזה ההיכל וזה קודש הקודשים, ויש לנו עמה אחת שהיא מסופקת. עכשיו, אם קודש הקודשים מגיע עד כאן, אני צריך לעשות את הפרוכת כאן. אם קודש הקודשים מגיע עד כאן, אני צריך לעשות את הפרוכת כאן. אז אומר הרמב״ם, כיוון שאני לא יודע עד איפה הוא מגיע, אני עושה שתיים, משום שישנה הלכה של והבדילה הפרוכת לכם. ההלכה הזאת אומרת שחייבת להיות מחיצה בין הקודש לבין קודש הקודשים. אתה מבין? אז זאת הנפקמינה, אתה מוכרח לעשות שתי פרוכות. משום שצריכה להיות מחיצה. חייבת להיות מחיצה בין הקודש לבין קודש הקודשים. אני לא יודע, אני לא יודע, אבל לפחות קיימתי את הדין של המחיצה. אני לא יודע, אבל קיימתי את דין המחיצה. חייבת להיות מחיצה בין הקודש ובין קודש הקודשים. אז ממה נפשך? אם הקודש מגיע עד כאן, אז יש מחיצה כאן. אם הקודש מגיע רק עד כאן, אז יש מחיצה כאן. אני יצאתי ידי חובת המחיצה. כן, כן, אומר הרמב״ם, עדיין השטח הזה מסופק. השטח שבין שתי הפרוחות, אין לנו הכרעה בו. אבל מחיצה חייבת להיות. מחיצה חייבת להיות. אז אומר הכסף משנה, וכיוון שבנו בית שני נסתפק להם וכו', בירושלמי דקילאים פרק ח'. הירושלמי שואל, אמת רקסין מה? איזה דין יש לאותה אמה? מבפנים או מבחוץ? היא שייכת לקודש הקודשים, או היא שייכת להיכל? אמר רבי יוסי, מנמה דכתיב וארבעים באמה היה הבית, הוא ההיכל לפניי, אדם הרע מבפנים. זאת אומרת, מזה שכתוב בפסוק, וארבעים באמה היה הבית, הוא ההיכל לפניי, אז מכאן מוכח שהאמת רקסין שייכת לקודש הקודשים. אמר לרבי מנה, והכתיב היעס את בית קודש הקודשים 20 אמה אורך ו-20 אמה רוחב, אז הוא מבין שהפירוש הוא שהחלל של בית קודשי הקודשים היה 20x20, אדם הרע שאותה אמה לא שייכת לבית קודשי הקודשים, שהרי אותה אמה הייתה מחוץ לחלל של ה-20 אמה. בקיצור, אז אין הכרעה. עכשיו, בסוף דבריו אמרנו, הרמב״ם כתב, אבל במקדש ראשון לא הייתה שם אלא פרוכת אחת בלבד. שואל הכסף משנה, או מאיר הכסף משנה, נרעד אל המשכן קרי מקדש ראשון. דאילו בבית ראשון לא היה פרוכת, אלא כותל. ואת הכסף משנה מקשה קושייה על הרמב״ם. איך אתה אומר, אבל במקדש ראשון לא הייתה שם אלא פרוכת אחת? לא היה צורך בפרוכת. מדוע? מדוע? משום שהרי היה כותל. הרי במקדש ראשון אומר הרמב״ם, ראינו קודם, במקדש ראשון הבית היה נמוך יחסית. כיוון שהיה נמוך, אז מספיק היה כותל ברוחב אמה כדי להחזיק את התקרה. אבל בבית שני, כיוון שהוא היה יותר גבוה, אז כותל ברוחב אמה לא היה מחזיק מעמד. אז בבית ראשון אין צורך בפרוכת. מאירים האחרונים על דברי הכסף, לכן הכסף משנה נדחק, שמה שהרמב״ם אומר, אבל במקדש ראשון לא הייתה שם אלא פרוכת אחת, הכוונה לא במקדש ראשון, אלא במשכן, דחוק מאוד. הרמב״ם הרי מחלק בין מקדש ראשון למקדש שני. אומרים האחרונים שהפירוש הוא ככה. מה? למה? כותל, אבל לא פרוכת. עכשיו הוא אומר, אין החינמי, אין החינמי. אז צריך לומר, אמרו האחרונים, שהכוונה של הרמב״ם, אבל מקדש ראשון לא הייתה שם אלא פרוכת אחת בלבד, לא הכוונה שהייתה פרוכת מדין מחיצה, אבל הייתה פרוכת, זה ודאי שהייתה פרוכת, אחרת איך אפשר היה להיכנס מההיכל לקודש הקודשים? באיזה צורה נכנסו? ברור שהיה פתח בין ההיכל לבין קודש הקודשים, ואותו הפתח היה מגודר עם פרוכת. והראיה, מה? לא שומע. היה כותל, כתוב כותל. נו, אז היה כותל, איך נכנסו מההיכל לקודש הקודשים? אז באמצע הכותל היה פתח, והפתח הזה היה עם פרוכת. ומה הראיה שהיה עם פרוכת? הגמרא אומרת הרי שהבדים של הארון בלטו אל תוך הפרוכת, דיברנו על זה, אל תוך הפרוכת כמין דדי אישה, אז ראו על הפרוכת את הבליטה של הבדים, אז מוכרחה להיות פרוכת, אלא הכוונה שלו פרוכת אחת מלבד, לא הכוונה פרוכת שמשמשת מחיצה, יכול להיות שהיא גם כן שימשה מחיצה, משום שבאותו מקום שבו הייתה הפתח, הייתה פרוכת, אבל רק במקום הפתח, לא צריך לכל האורך, לכל אורך הכותל. הלאה בהלכה ג', ההיכל, כותב הרמב״ם, ההיכל שבנו בני הגולה היה מאה על מאה על רום מאה. זאת אומרת, ההיכל שבנו אותו בבית שני היה היה הרוחב והאורך שלו, האורך והרוחב, מאה על מאה, והגובה שלו גם כן היה מאה. וכך הייתה מידת רומו. זאת אומרת, הרמב"ם מסביר איך הגענו למאה אמות גובה, בגובה ההיכל. הגובה של מאה אמה, ממה הוא היה מורכב? אז הוא אומר כך, בנו גובה שש אמות, אטום, סתום, כמו יסוד לו. זאת אומרת, הוא אומר, שש אמות בניין, היה בניין אטום. זה היה היסוד של כל ההיכל עם קודש הקודשים. זה היה, היסוד היה שש אמות גובה. ורום כותלי הבית 40 אמה. רום הכתלים, גובה הכתלים 40 אמה. ורום הכיור שבתקרה אמה. ועל גביו, על הכיור הזה, אנחנו עוד מעט נסביר, רגע אחד. ורום הכיור שבתקרה אמה, ועל גביו גובה שתי אמות פנוי, שיכניס בו הדלף, והוא הנקרא בית דלפה, ועובי התקרה שעל גבי בית דלפה אמה, ומעזבה גובה אמה, מעזבה זה התקרה עצמה, ועלייה בנויה על גביו. זאת אומרת, הייתה לה היכל ולקודש הקודשים קומה שנייה, זה נקרא עלייה. הקומה שנייה שעל גבי ההיכל, את ההיכל עצמו היה גובה 40 אמה, על גביו היה כמו שהוא אומר, עובי התקרה ובית דלפה ומעזבה, ואחרי כן הייתה עוד קומה שנייה שהגובה שלה היה 40 אמה, ובגגה גובה אמה קיור, כמו בקומה הראשונה, ואמתה עם גובה בית דלפה, ואמה תקרה, ואמה מעזיבה, וגובה המעקה שעל גבי הקומה השנייה של ההיכל וקודש הקודשים, גובה המעקה 3 אמות, וטס של ברזל, כמו סייף, גובו המה על גבי המעקה סביב, כדי שלא ינוחו עליו העופות. במשנה זה נקרא קליה עורב, והוא קורא לזה, והוא הנקרא קולה עורב. הרי הכל 100 אמה. אז הרמב״ם אמר, מה החשבון של 100 אמה? עכשיו, המקור של הרמב״ם זה משנה במידות. המשנה במידות, כשהיא גם כן מסכמת את הגובה, אז היא אומרת כך, וההיכל 100 על 100 על רום 100, האותם 600, כמו שכתב הרמב״ם, בנו גובה 6 אמות אטום, סתום, כמו יסוד לו. אז רואים שהרמב״ם מפרש שהאותם שמוזכר במשנה הוא היסוד, כן? שהיסוד היה בגובה 6 אמות. עכשיו, וגובהו הכוונה, כמו שהרמב״ם אומר, גובה הכתלים, ורום כותלי הבית 40 אמה, אז במשנה כתוב וגובהו 40 אמה, אמה קיור, מה זה אמה קיור? אז הוא מסביר כאן, אמה קיור, פיתוחים וקיורים שנעשו על הכתלים למעלה והיה גובה ממה. זאת אומרת, זה מין קישוטים כאלה, שהיה גובה ממה, ועמתיים בית דלפה. מה זה בית דלפה? אז רואים שהברטנורה פירש, המתיים בית דלפה, הקורות העליונות הנשענות על הקורה התחתונה היה אוביין שתי עמות, והם קרויים בית דלפה, לפי שהנסרים של תקרה מחוברים על ידם. נו, אז למה זה נקרא בית דלפה? תרגום במחברת, האונגלוס תרגם בפרשת תרומה את המילה במחבר, שם דובר על העיריות, אז האונגלוס תרגם במחברת בית לופי. אז הוא רוצה להגיד בית דלפה, מלשון בית לופי, בית חיבור. זה הפירוש של הברטנורה במשנה. הרמב״ם רואים שהוא מפרש אחרת. איך רואים? ועל גביו גובה שתי העמות פנוי, שיכניס בו הדלף, והוא הנקרא בית דלפה. רואים שהרמב״ם פירש את המילה בית דלפה לא כמו הברטנורה, מלשון בית לופי, בית חיבור, אלא דלף. דלף זה מים, דליפה של מים נקראת דלף, כן? דליפה של גשם נקראת דלף. אז אומר הכסף משנה כך, שהכסף משנה מסביר את הרמב״ם. אולי נקרא לפני הכסף משנה את השגת הרייבד. הרייבד אמר על דברי הרמב״ם, כותב הרייבד, אמר אברהם לא העיר ולא יצהיר. זאת אומרת, הוא חולה, אומר, הרמב״ם בהלכה הזאת לא העיר ולא יצהיר, ולא היה קיור בתקרה. זה לא נכון לומר, כמו שהרמב״ם אומר, שבתקרה היה קיור, וכמו שראינו שהמילה קיור פירושה של דבר, כן, פיתוחים, בתקרה. אומר הכסף משנה, ולא היה קיור בתקרה, אלא תוח בכותל חזק מבפנים בסיוד וקיור. זאת אומרת, הוא רוצה לפרש שהמילה קיור היא לא פיתוחים כמו שהרמב״ם למד, אלא קיור, הכוונה היא, יש מושג שנקרא מסייד ומקייר, זה כנראה סיוד טוב. אז טוען הרייבד, אלא תוח בכותל חזק מבפנים בסיוד וקיור, כדי שלא ייכנסו מים שבגגות התאים בכותלי ההיכל. אז כשהמשנה אומרת, לפי הרייבד, המשנה אומרת וגובו 40 אמה, אמה קיור, אז לומד הרייבד פשט, אמה קיור, הכוונה היא, זה, הקיור הזה היה חיזוק של הכתלים כדי שלא ייכנסו עליהם מים. והמתיים בית דלפה, מה הכוונה, אומר הרייבד? כמו מרזבות קבועות בקטלים, היה מרזב קבוע בקטלים, ובולטות לקבל דלף התקרה. זאת אומרת, הבית דלפה הזה הייתה בליטה בקטלים, שהקטלים היו בולטים החוצה לקבל את דלף התקרה ולשופכו לחוץ. ואיך אפשר להיות מה שכתב ועדיין לא הגיע לתקרה? זאת אומרת, הוא טוען, מה פתאום הרמב״ם מדבר על דלף? הרי איפה יש דלף? דלף יש בתקרה. אז אתה עוד לא דיברת על התקרה, אתה כבר מזכיר את הדלף? זה קושיה גם על המשנה לפי זה, אם אנחנו נסביר כמו הרמב״ם. לכן הרייבד מסביר שהמושג קיור פירושו של דבר חיזוק של הכתלים. זאת אומרת, נגיד ככה, מה שקוראים היום זיפות, איתום של הכתלים, כדי למנוע את האפשרות שהגשם או המים יחלחלו אל הכתלים. זה הפירוש של הרייבד במושג בית, קיור, המושג קיור שהוזכר במשנה. בבקשה? לא, כנראה שיש צורך, אז אתה צודק, כנראה שהרייבד סובר ש... לא מספיק האיתום שיעשו בגג, צריך גם איתום בכתלים עצמם. יכול להיות שצריך גם איתום של הכתלים עצמם. עכשיו, הרמב״ם ממשיך. אז אני אקרא עכשיו את הכסף משנה. כסף משנה כותב כך, אחרי שהוא מביא את הרייבד, ואני אומר, כותב הכסף משנה כך, שהמנהג בארץ תוגרמה, בבניין בית השרים, לעשות גג מנסרים מצוירים בציורים, והוא הנקרא טבן, ולמעלה ממנו התקרה העיקרית, שהיא מגולה לאוויר השמיים, וחלל בין הטבן ובין אותה תקרה העיקרית. ואם לפעמים תדלף אותה תקרה עיקרית, ירד הדלף באותו חלל על גבי הטבן, ולכך נקרא אותו חלל בית דלפה, המקום שאליו יורד הדלף, והטבן נקרא קיור, והיה גבוה מה. וכן כתב רבינו בעצמו בפירוש המשנה, היה נהוג אצלם, הוא מצטט את הרמב״ם מפירוש המשניות, היה נהוג אצלם בבניינם לעשות לבית שני קירויים, קירוי למעלה מחברו. אז במילים אחרות הוא כותב שהיו כמה תקרות כשביניהם יש חללים. כמה תקרות, לא תקרה אחת. לעשות לבית שני קירויים, קירוי למעלה מחברו, ונותנים בין שניהם מעט הרחקה, וקוראים אותו החלל בית הדלפה על שם הדלף, כדי שאם יטיף הקירוי העליון, יעמדו המים באותו החלל שמתחת לקירוי העליון. ודע, עכשיו הוא מאיר עוד הערה, ודע שהרב רבינו שמעיה פירש במשנה האותם שש אמות, המפתן גבוה מהארץ שש אמות בבניין אטום, חומה סתומה. וצריך לומר מעלות היו בעולם שמהם עולים על המפתן ומורדות בהיכל לרד בהן למפתן. זאת אומרת, הרבינו שמעיה פירש, הרי בדרך כלל, איך אנחנו בונים היום בניין? את היסוד של הבניין עושים בתוך האדמה, לא מעל האדמה. ברמב"ם משמע, וכך גם הפירוש של הרבינו שמעיה, שאת היסוד היו, את היסוד עשו על גבי הקרקע. לא בתוך הקרקע, אלא על גבי הקרקע. כך גם מפרש הרבינו שמעיה. ולכן הרמב״ם אומר שזה חלק מהגובה של ההיכל. הרמב״ם אומר, לפי החשבון שלו, צריך להגיע למאה אמה גובה, אז שש אמות ראשונות של אותו גובה, זה האותם, היסוד, מה שאנחנו קוראים. אז מאיר הכסף משנה, וטעמו, מה ההכרח של הרבינו שמעיה? מפני שאם האותם הוא היסוד המובלע בקרקע, לא היה לתנה למנותו בכלל רום ההיכל. מה פתאום הוא מנה אותו בכלל גובה ההיכל? אבל רבינו פירש שם אותם הוא בניין אטום, שבונים בגוף הקרקע יסוד, ועליו מעמידים הקטלים עד כאן לשונו, נראה שהאותם היה כולו מובלע בקרקע. זאת אומרת, לכאורה הוא רוצה להגיד, בשם מי הוא הביא את זה? באמת, לכאורה הרבינו שמעיה מביא את הפירוש במשנה ואחרי זה מפרש את הרמב״ם. כי ברמב״ם משמע, כמו שאמרתי, שהאותם הוא חלק מגובה ההיכל. מכל מקום, שמה? הנה, הנה, תראה את החשבון שלו. ההיכל שבנו בני הגול... משום שאז הוא לא שייך לגובה. כי הפשטות היא משמע שגובה ההיכל היה 100 אמה מעל הקרקע. לפי החשבון הזה יצא שהגובה של ההיכל מעל הקרקע היה רק 94 אמות. בסדר, הרמב״ם אמר, ההיכל שבנו בני הגולה היה 100 על 100 על רום 100. לכאורה, באופן פשוט הכוונה היא שזה בולט מעל הקרקע 100 אמות. באופן פשוט אני אומר. כל פנים, בבקשה? אתה צודק. לא, 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 אבל זה הפירוש הפשוט. בנו גובה שש אמות אטום, סתום, כמו יסוד. הרמב"ם אומר, כמו יסוד לו. האותם הזה היה היסוד. תמיד, על היסוד אתה בונה את הכתלים, אתה בונה בניין. על היסוד אתה בונה את הכתלים. אני רק אגמור את הכסף משנה. וכאן כתב, כמו יסוד לו, ויש לדון בדבריו לומר שסובר, שלא היה האותם הזה מובלע בקרקע, אלא הוא כדברי הרב רב שמעיה. ככה משמע ברמב״ם. ברמב״ם משמע שהיסוד הזה היה יסוד על גבי הקרקע. לא מתחת לקרקע, אלא על גבי הקרקע. עד כאן.